טוב, אנחנו בשעה טובה הגענו לפרק ג', נכון או שלא? כן. אז אם כן, עד עכשיו בעצם למדנו את האידיאל הגדול כפי שמופיע גם באדם וגם בישראל. דיינו אותה האידאה האלוהית והלאומית בהופעתה המהותית בישראל ובהופעתה המסוימת באדם. זה עד לכאן בעצם העיקרון. עכשיו אנחנו מתחילים להיפגש, כמו שהרב קורא לזה, מצב הירידה והפירוד בין האידאות. דיינו, זה שהאידיאל הוא כל כך עליון, אבל זה לא אומר שזה תמיד מופיע במציאות. אז בואו נקרא. המשפט הראשון קצת קשה, הייתי קורא כמה משפטים כדי קצת יותר להסביר את הדברים, ואחרי זה ננסה להבין מה כתוב. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד. בישראל. והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חילה והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית. המחיה כל ומעדן את כל שטפי החיים ותנועותיהם בריח בסמי עדן גן אלוהים. אלא הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים ברכבובית שבחיי החול היחידיים והציבוריים והמעמד הניסה והנשגב ההוא הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה לימים אשר האידאה הלאומית החלה אחרי צאתה מחדר הורתה ממקור האידאה האלוהית לרדת כציפור נודדת מנקנה אל התכסיס המעשי האב והמגושם. נקרא את סוף הפסקה הזאת. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופראות האליליות שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית ושכינת האומה ירדה שפלה. כפי אותה מידה שהושא בה מההשפעה הישרה של האורה האלוהית העליונה, ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עצמה וחילה הפנימי. טוב, נעשה סדר. קודם כל אמרנו כמה פעמים שהמילה מאור היא מלשון מקור אור. בכלל בלשון הקודש, ניקח אולי שתי דוגמאות, אנחנו נפגשים במם המקור. נקיד אולי שתי דוגמאות. מה ההבדל בין עוז לבין מעוז? עוז זו פעולה. מעוז זה מקור העוז. גם היום כשאנחנו אומרים מעוז מבחינה צבאית, הכוונה זה מוצב שיש בו מקור עוז. אותו דבר מאור. המלבים שואל שאלה ועונה, הרי לכאורה האור נברא ביום הראשון. ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור. אם כן, למה צריך לברוא את המאורות ביום הרביעי? הרי לכאורה כבר יש אור בעולם. אומר המלבים, הערה חשובה, יש לזה הרבה השלכות, כרגע רק נזכיר טכנית את העניין. אומר המלבים, באמת ביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא את האור, והאור היה בכל היקום כולו. הוא היה, אם אפשר לומר, מתפשט, מופיע בכל היקום. אבל היות והעולם שלנו הוא עולם שמקיף, שמכיל המון פרטים, וכדי שנוכל לגשת נכון אל הפרטים, כמו שדיברנו הרבה מאוד פעמים, צריך להופיע מתוך המקור, מתוך כלל אחד גדול, עיקרון אחד גדול, מה שקראנו שיטה. אז כמו שהמים ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ייקבעו המים למקום אחד ותראה יבשה, אותו דבר אומר המלבים. אמר הקדוש ברוך הוא, ייקבע האור למקום אחד, ויהי מאורות. אם כן, האור היה מפוזר בכל היקום, וביום הרביעי, כל קרני האור, או לפחות רוב מוחלט, למרות לא כל, רוב מוחלט של קרני האור, התמקמו במקור של אור. אם כן, המילה מאורות זה לא אורות. יש אור ויש מאור. אור זה קרן. מאור זה המקור של הקרן, זה השמש. סך הקרניים זה לא השמש. האיכות של הקרניים היא לא האיכות של השמש. האיכות של הקרניים היא גילוי של השמש, זה משהו אחר. לכן הוא מדבר כאן על הרב על האידאה האלוהית והאידאה הלאומית כשני מאורות. דהיינו, כמו שדיברנו כבר בעריכות, שני מקורי חיים. מקור החיים של צורת האדם יופיע דרך שני מסלולים. מסלול שקראנו לו אלוהי, ומסלול שקראנו לו לאומי. מסלול אלוהי רוחני, ומסלול טבעי חברתי. אלא שיש הבדל בין המסלול הזה כפי שהוא מופיע בעולם, באומות, למסלול הזה כפי שהוא מופיע בישראל. זה שני מסלולים שונים, וזה דיברנו פרק א' פרק ב'. אם כן, הביטוי מאורות הוא ביטוי עקרוני. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד. זה מאוד מעניין. איך יכול להיות ששני מקורות בעצם יש להם כתר אחד, הרי הייתי אומר, שני מקורות, שני כתרים. אלא כנראה, צריך לומר וככה פשט, שבאמת, תודה רבה, באמת שני המאורות האלה, הם בעצם נובעים אותו מקור. אותו המקור שממנו הופיעה האידאה האלוהית, הוא אותו המקור שממנו הופיעה האידאה הלאומית. ברור. אז אם כן, כלפי חוץ זה כביכול נראה שני מסלולים, אבל זה שני מסלולים של דבר אחד. זה שני צדדים של אותו מטבע. לכן כבר היו שני המאורות הללו, כמובן הרב כאן משתמש בביטוי של חז"ל, על השמש והירח. טוב, גם סוגיה בפני עצמה. אולי ניגע בהמשך. מה? כבר היו, כלומר, היו מצבים, כמו למשל בבית ראשון, או בית שני, כמו דובר כרגע על בית ראשון, כבר היו, כלומר, הייתה עובדה היסטורית, הייתה ממשות מעשית, לביטוי הממשי, המעשי, של שתי האידאות, של שתי האידאות האלה בפעם אחת, בבת אחת, בלי סתירה בין האידאות. כמו בימי שלמה, ונראה את זה בהמשך. אז כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל. והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה. שמעמד שווה, נא לו להסביר את זה ברמה של זה שוקל קילו וזה שוקל קילו. זה לא שהמוזניים שקולות. שיש למשל ביטוי בחזל על מצווה מסוימת שהיא שקולה כנגד כל המצוות. מה זאת אומרת? אם אני אלך, אם אני אשמור שבת, אז זה שקול כנגד כל המצוות. אני צריך גם לקיים את המצוות האחרות. מצוות ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. מה זאת השקילות הזאת? אלא שקול זה לא דווקא קילו במוזניים. אלא שקילות הכוונה שהערך הכללי של כל המצוות נמצא באופן תמציתי במצווה הזאת. זה אחד ההסברים. לכן אין תורה אלא בארץ ישראל. אז כל הופעת תורה יכולה להופיע רק בארץ ישראל. התמצית של הופעת החיים של האיש הישראלי בארץ בעם ישראל מופיעה דרך מצוות השבת. צריך להבין איך זה בכל מצווה שחזל אמרו עליה שקולה. מצד מה היא שקולה? כי כל מצווה היא שקולה מזווית אחרת. אבל בכל אופן שקילות זה לא עניין טכני של קילו מול קילו. אלא שקילות זה אומר שיש כאן איזשהו ערך כללי. למרות שכרגע כביכול נראה כלפי חוץ שהמצווה הזאת היא ספציפית פרטית, זה לא נכון. יש כאן תמצית פנימית שכוללת את כל התורה כולה. לכן, כשהרב כאן אומר שווה, אין הכוונה שהלאומיות והאלוהיות היא שווה ברמת הקילו, אלא היא שווה ברמת הערך. הערך האלוהי חייב להופיע דרך הערך הלאומי כפי שראינו פרק ב'. לכן כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל, והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה, מבחינת ערכה, מבחינת סגולתה, וגם מבחינת הופעתה ההיסטורית, בפועל. בכל קומתה, מה זאת אומרת? שהפוליטיקה הייתה קדושה. שהאושר היה קדוש. שהיחסים הבינלאומיים היו קדושים. שהחוכמה הייתה קדושה. כמו כפי שרבי יסביר את זה בהמשך, שלא רק ההכרח התקדש, אפילו העונג שהוא למעלה מהכריח התקדש. העשירות של שלמה המלך לא פגעה באמת, חוץ מאלה שחד ושלום רוצים להגיד אחרת, לא פגעה בקדושתו של שלמה המלך. נשב לא ייתו את לבבו בסוף ימה. צריך להבין מה כתוב. לכן השלמות, הרב משתמש בהמשך בביטוי ירח שלם, סיירה השלמותה, ירח במלאות. כלומר, שתי האידאות שבעצם מקור אחד להן, היו הופיעו בצורה מלאה, בלי סתירה פנימית. זאת הכוונה שווה. והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה, בכל קומתה ובכל הסתעפות חילה. עם כל המון תכסיסיה. כדי אולי שאני מרגיש שאני אומר קצת משפטים מרחפים. אז אם לא אכפת לכם לקפוץ רגע לעמוד הבא. קוף וב. תסתכלו בערך, בפסקה השנייה, בערך 15 שורות מלמעלה, אמצע השורה. משפט שמתחיל, האושר הלאומי. רואים את זה? האושר הלאומי וחוסן כבודו. אני קורא את המשפט הזה. האושר הלאומי וחוסן כבודו, אוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי, שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי. היות והמנוע של הכל הוא האידאה האלוהית, והמנוע הזה צריך להתלבש בלבושים הציבוריים החברתיים הלאומיים, אז כשיש בהירות של אמונה של אידאה האלוהית, היא מופיעה בצורה בהירה, כמובן הכל יחסי, ביחס לכלים של האידאה הלאומית. ולכן, העושר הלאומי, דהיינו, השלטון הפוליטי, השלטון הצבאי, העושר הכלכלי, חוכמת שלמה, כל זה וכו', לא סתר כי הוא זה, את הקדושה. את התארה, את היראת שמיים וכו'. זה בא ביחד. אני קורא שוב את המשפט הזה. העושר הלאומי וחוסן כבודו. העושר, לאומיות עשירה בכל הרבדים. הוא ממלא גם חוסן, כבוד, נשון כבד, משקל, החוסן של הערך של המשקל הזה. הוסיף איפה ואומץ לרעיון האלוהי. בדרך כלל מה קורה כשאדם הוא עשיר כלכלית? אז הוא יכול להיות, להגיע למצב שהוא רואה סתירה בין קודש לחול, ויש מה נשורים לאיבת. מה קורה כשאדם הוא, יש לו יכולות פוליטיות או צבאיות? הוא שוכח שמישהו נותן לו את הכוח הזה, זה ריבונו של עולם. אז הרבה פעמים יכולה להיווצר סתירה, אבל בימי שלמה זה לא היה ככה. בימי שלמה זה הופיע באופן מסוים, כמובן זה עדיין לא בית מן השלישי, זה הופיע באידיאל. חיבור אמיתי פנימי של מקור אחד שמתגלה בשני זרמים. לכן העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף, לא רק שלא הפריע, ולא רק שעמד על יד, אלא העושר הלאומי הזה, כמו שהרב כותב באורות, כשמתגדל החומר, מתגדל את הנשמה. ככל שהחומר יותר מתגדל, זה מראה שהנשמה יכולה יותר לחול על מרחבים יותר רחבים, באופן פוטנציאלי, ואצל שלמה זה קרה בפועל. אז זה לא רק שהעושר הלאומי וחוסן כבודו ביטל או צמצם את העושר האלוהי, ולא רק שעמד זה ליד זה, אלא אפילו ינק מזה. העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף, תוספת, יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי, שממנו, מהרעיון האלוהי, יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי. אז הכל מתחיל מהתוכן הלאומי, סליחה, מהרעיון האלוהי, אבל כשהרעיון האלוהי הוא ברור, הוא בהיר וברור, אז גם זה מתגלה בתוכן הלאומי, שלא רק שלא מפריע, אלא אפילו מוסיף על הידיעה האלוהית הזאת. והמחשבה האלוהית בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, לא רק הכרח. חיי עונג, עונג זה מותרות. אז כשאדם חי חיים רחבים מבחינה אלוהית, הוא יכול להרחיב אותם באופן עקרוני, וכאן אם יש לו מוזה קרה, יכול להרחיב אותם על הצדדים הטבעיים. טוב, וכבר הזכרנו, לכן לא היה העולם כולו כדאי, כי יום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. כי שיר השירים מבטא, גם ב, נקרא לזה, בתכנים כביכול שלו כלפי חוץ, וגם בסגנון, הוא מבטא בעצם את הממד הכי טבעי שאפשר לעלות על הדעת, קשר בין איש לאשתו. זו סירה שאני אומר, קשר מיני בין איש לאשתו. אז זה נראה מאוד טבעי, מאוד חומרי, מאוד נמוך. אבל אסור לשכוח מי כתב את זה, שלמה המלך. שלמה המלך שהוא כתב את זה, הוא התכוון לממדים אחרים לחלוטין, שמופיעים גם בממדים האלה הטבעיים. אז זה לא חיצוני. נהיה לו לשכוח, חלק מקהילות הספרדים, גם אשכנזים אולי, נוהגים לקרוא שיר השירים בערב שבת. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו קוראים שיר השירים, הזכרנו את זה אני חושב פה, כשאנחנו קוראים שיר השירים בערב שבת, אנחנו בעצם יודעים לזהות את החיבור של שבת לימי המעשה, בדיוק בתפר, במעבר בין עולם הטבע לעולם הרוח, אנחנו קוראים את שיר השירים, כי שיר השירים הוא מבטא את הקשר הזה. מי שהיה קורא שיר השירים במרכאות, הכל כציור, מי שהיה קורא שיר השירים ביום חול, היה אומר, זה חס ושלום, ספר שאסור לקרוא אותו. ומי שקורא במרכאות ספר שיר השירים בשבת, אומר, זה כנסת ישראל, עם ריבונו של עולם, זה עולם הנשמות. מתי צריך לקרוא את שיר השירים? בתפר, במעבר. במעבר בין ששת ימי המעשה לבין שבת. דרך אגב, זו בדיוק הסיבה ביותר פנימית שמדליקים נרות. ערב שבת הוא במוצאי שבת, וכרגע נתמקד בערב שבת. מה זה בעצם נר? נר מצד אחד זה חומר, שעבה, שמן, מצד שני, פתילה, מצד שני, אש, אנרגיה. כלומר, המפגש בין עולם הטבע לעולם הרוח. הרי האש היא לא חומר, היא לא מסה. האש זה החומר היחידי במרכאות חומר, החומר היחידי בעולם, שלא נופל או זורם מגבוה לנמוך. על האש לא פועל כוח הכבידה, נכון? כל חפץ הוא נע מלמעלה למטה. האש זה החומר במרכאות היחידי שנע מלמטה למעלה. אם כן, האש תמיד בחזל היא ביטוי רוחני. יש המזבח. כך דרך אגב מסביר הכוזרי את העניין של הקורבנות. קורבני לחמי לישי. כל ההסבר של רבי יהודה הלוי על משמעות הקרבת הקורבן במקדש נמצאת במילה לישי. קורבני לחמי לישי. אש. בכל אופן, אם כן, כשאנחנו מדליקים נר בשבת, נר בערב שבת, מה זה אומר? שאנחנו יודעים לגלות את החיבור בין העולם הטבעי שבא לידי ביטוי בשמן, בשעבה, בפתילה, לבין העולם האלוהי. הנה, תראה, הטבע יכול להתרומם אל הרוח. את הטבע עצמו אפשר להריח, במרכאות נגיד, לעשות רוח. לכן אנחנו מניקים נר דווקא בערב שבת. מי שזוכר כתוב במדרש, שכשתינוק נמצא ברחם אמו, נר דלוק על ראשו. יצא לי כמה פעמים לראות באולטרסאונד, לא ראיתי נר דולק על ראשו. טוב, דברים כאלה תגידו לא רואים באולטרסאונד. רואים. אלא כן. אלא כמובן, חזל רצו להגיד משהו בזה. מה הם רצו לומר? שהרחם הזה, התינוק שנמצא כרגע ברחם, המציאות הזאת שנקראת רחם, זה בעצם מציאות של נר דולק. אבל כתוב במדרש שם בתנחומה, כשהוא מגיע לעולם, כלומר בחדר לידה, אותו לפני הלידה, בא מלאך, מכבה את הנר, נותן לו מכה פה, ואז הוא יוצא. ואז הוא אומר לאדם, תדליק עכשיו אתה את הנר בעצמך. כלומר, עד היום גיליתי לך שהמציאות שלך היא לחבר טבע ורוח. נקרא לזה שמן ואש. עכשיו, זה כבר אחריות שלך. אתה לך תעשה את זה. לכן מצד אחד, בכל תקופת ההיריון, במרכאות, נר דלוק על ראשו, בחדר לידה זה נכבה, הנר קווה, כי האדם צריך להדליק לבד. דרך אגב, לכן להבדיל, מדליקים נר נשמה. אותו חשבון בדיוק. כשאנחנו מדליקים נר נשמה, מה בעצם אנחנו אומרים? שאותו נפטר, זכה, להרים את החיים, נקרא להם הטבעיים, החומריים, השאבה, השמן וכו', זכה להרים אותם אל הרוח. ולכן זה מראה עילוי נשמתו. זה בעצם באמת עילוי. טוב, סתינו קצת. בקיצור, שיר השירים צריך להיקרא בערב שבת. זה מה שרציתי להגיד סך הכל. חוזרים אלינו עכשיו, חוזרים. כן.
אני לא מוכר באיזה ספר זה כתוב, אבל כתוב, ככל שהוסיף בניין, כן?
זה כתוב בספר חובות הלבבות. שככל שיוסיף הטבע בניין, תתמלא הרוח חורבן. א', צריך לראות על מה זה נאמר, ב', יורשה לי לומר, ראשונים אמרו לפניי, זה מתאים לגלות. כי אם אתה תפתח בספר אורות, בעמוד, בעמוד קוף מם אי, אורות ישראל, פרק ב', פסקה ה', עמוד קוף מם ה', אומר הרב, כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. רק בשביל המשפט הזה היה שווה לבוא היום לשיעור. באמת. כלומר, כשעם ישראל חזק מבחינה כלכלית, חזק מבחינה ביטחונית, חזק מבחינת, נקרא לזה רווחה חברתית מבפנים ומבחוץ, זה מראה שהנשמה יכולה להתגדל. איננו ראו ולא זר במלחמה האחרונה. כשהחומר חזק, הרוח חזקה. וכן הצד השני, כשהרוח חזקה, החומר חזק. לכן כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. זה לא חורבן לנשמה. הפוך, זה אפשרות לחיים יותר עמוקים ורחבים של הנשמה. וממילא כל אחד מאיתנו באופן אישי יונק מהגודל הזה. וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. לכן ככל שיוסיף היישוב חורבן, היישוב בניין, סליחה, לא זוכר בדיוק את הביטוי, אבל זה הרשע, הספר אני פחות מדייק, תוסיף הנשמה חורבן, זה נכון לגלות, זה לא נכון לארץ ישראל, במשפט הזה. טוב, זה הסבר, תשובה אחת. זה קשור לזה. קשור. טוב, זה נושא, הפסקה הזאת כאן ב-A, תיקח אותנו למקומות אחרים. אני מציע לחזור. בואו נחזור. אם כן, מה למדנו? שכבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד. בישראל. והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה. בכל קומתה אין סתירה. ובכל הסתעפות חיליה והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית, שהיא זאת שנופחת את הנשמה, המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם בריח בשמי עדן גן אלוהים. הרב רומז פה לכמה דברים, אבל בואו נעזוב את זה. נו, אז איך נפלנו? יוצא לפי זה, שאם מהות האדם, צורת האדם, ודאי בישראל, היא חיבור בין אידאה אלוהית ללאומית, ריבונו של עולם, איך יש מצב שנקרא גלות? איך? הרי נא לא לשכוח, לפי מה שלמדנו, יחזקאל הנביא, גלות זה בית קברות. גלות זה חזון העצמות היבשות. לפי הדעה המרכזית שם בגמרא, רבי יהודה אומר באמת משל היה. איך יכולה להיווצר מציאות של גלות? בואו נגיד זה במושגים של הלכות יחיד. כשאני חוזר בתשובה, אני אמור להיות אדם כזה שהחיים הרוחניים שלו אמורים למלא את כל כוחות החיים הטבעיים שלי. אז כשאני חוזר בתשובה, אני אמור להיות אדם יותר מלא מבחינת כוחות החיים הטבעיים שלי. כישרונות, יכולות וכו'. אז למה זה מצטייר? איך אפשר להבין שהתורה, כשאני חוזר בתשובה, מצטיירת לי ציור כזה, שהתורה היא נוגדת את הטבע. ולכן אם אני רוצה להתקרב אל השם, אני צריך להתרחק מהטבע. איך זה יכול להיות? הרי המצב הנורמלי היה אמור להיות, שכשאני מתקרב אל השם, אני מתקרב אל כל הופעת השם. אני מתקרב אל כל הופעת השם, אני מתקרב אל כל כוחות החיים שלי. הרוחני והחומרי. אז למה הציור של אדם נקרא לזה ממוצע? כן, אבל מאיפה זה נובע? למה הפרישות היא הכרחית בדרך לקדושה? למה? מאיפה נובעת הסתירה הזאת? הנתק הזה. הרי לכאורה זה הפוך. כמו שקראנו עכשיו, כשהנשמה מתפשטת, כשהחומר מתפשט, הנשמה מתפשטת. אז מאיפה זה נובע? כן. רק שנייה אחת, שנייה. אבל מאיך, איך הגענו למצב שזה לא שווה? זו בדיוק השאלה. איך הגענו למצב שזה לא שווה? הרי זה שווה. ככל שאדם יותר אלוהי, הוא אמור יותר לאהוב את החיים הטבעיים. אז איך יכול להיות שיש מצב שאדם כביכול יותר אלוהי, והוא לא אוהב את החיים הטבעיים, עד כדי סלידה מהחיים הטבעיים? כמו הבדיחה הלא מצחיקה. למה ריבונו של עולם כשנתן עשרת הדיברות? נתן לכם כל הזמן, לא תרצח, לא תגנוב, לא, 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 לא. אולי תגיד מה כן? היהדות איזה מין דובי לולו כזה. מה לא? תגיד מה כן? בואו נדבר ברור, נדבר ברמה של ילדים בגן. מה מרחיק אנשים מתורה? בדיוק הנקודה הזאת, שנראה להם שהתורה מקבצת את החיים. הטבעים, למה רואים בתורה איום? איך זה יכול להיות? אז הרב כאן אומר הגדרה, מי ששם לב, שלוש מילים, או ארבע מילים. התכונה המעשית הקודרת, שלוש מילים. אלא הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת. הייתי רוצה טיפה להרחיב את ההגדרה הזאת. מה כתוב פה? מה זאת אומרת התכונה המעשית הקודרת? טוב, אז כבר נגיע לשם, אבל אלי, רציתי להגיד משהו?
מה שרציתי להגיד, שמה שראינו פה במוקוף מנהי, שמתרבק כוח החומרי של האומה, יש תהליכים. יש תחנות, נקרא לזה, יש תחנות. יש תחנה, בלי התחנות האלה אי אפשר לפעול. אז הנתק הזה זה נתק לכאורה, כי זה משהו שבמהלך התחנות.
כן, אבל מאיפה זה נובע במהות? אתה אומר נכון, אבל אתה אומר את ה...
במהות מתוך צורך לבניין שלם. בניין שלם, נכון, נבנה לבנה לבנה. אז אי אפשר, הוא יכול להיבנות, נקרא לזה, במכה אחת או בהסתכלות.
טוב, אני הייתי רוצה טיפה להעמיק את זה, תכף נראה. השאלה הזאת היא בשבילי? אני אקרא לכם מה כתוב, כי זה מאוד מעניין אותי מה שכתוב. למה לערבב כל כך קדושים ועליונים, דברים כל כך קדושים ועליונים, בפוליטיקה מקולקלת? הנה, ניר כבר יודע איזה, הוא הרים להנחתה עכשיו פה. טוב, כיסו, אם אתם צחקתם, אז אתם יודעים כל מה התשובה. עיין בשיעורים פעם, מה?
שאלה סמה, מה להצביע?
גם של הסמויה שלך. טוב. ענינו על זה כבר הרבה פעמים. לא נחזור על עצמנו. בואו נתקדם. ברוך הבא למכון מיר. בואו למכון מיר, נדבר על זה בארבע עיניים ויותר מארבע עיניים תרצה. למה הפוליטיקה, למה הגילוי היותר אלוהי שיש בעולם הוא נקרא פוליטיקה? לא מקולקלת, אבל פוליטיקה. שבשלב הראשון היא מקולקלת, ותכף ננסה להבין למה. טוב, אם כן לא באנו לכאן ללמוד הלכות שבת, וגם לא הלכות טהרת המשפחה, עם כל החשיבות, באנו לכאן ללמוד הלכות פוליטיקה. איזה יופי, רמתם עיניים פתאום מתעורר. דיינו, באנו לכאן להכיר אלוהות במערכת החברתית הלאומית, שמכוחה העולם יתוקן. ומכוחה אנחנו שומרים שבת לדקדוקי דקדוקים, וטהרת המשפחה לדקדוקי דקדוקים. לא באנו לכאן ללמוד הלכות יחיד. באנו לכאן ללמוד איך האלוהים מתגלה בהיסטוריה, ולא רק איך האלוהים מתגלה בערך המצומצם יחסית, כשנקרא בית מדרש, בית כנסת. אלא איך אנחנו הופכים את כל העולם לבית מדרש ובית כנסת. לפי הערכים של העולם. בלי לבטל את הערכים המוחלטים של התורה. בשביל זה אנחנו פה. טוב, דיברנו על זה באמת הרבה פעמים, אז לא נכון. דרך אגב, זה רש"י הראשון על התורה. מה שעניתי זה רש"י הראשון על התורה. התורה הייתה צריכה להתחיל מחודש הזה לכן, שהיא מצווה ראשונה. אז למה התורה התחילה מבראשית? כדי לגלות, לפי הכיוון הזה, שאלוהים מתגלה לא רק במצוות, אלא בעיקר מתגלה במהלכים ההיסטוריים. במהלכים ההיסטוריים של עמים נקראים פוליטיקה. אם כן, אנחנו מאמינים באלוהי הפוליטיקה, ולא רק באלוהי המצוות. מי שמסתכל עליה כמו שמסתכל עליה עכשיו, זה מראה שהוא צריך להשלים כמה דברים. אבי, נכון או לא? מה, קשה לך מה שאני אומר?
שולטי?
כן, לא קשה לך. יוני. מה? כן, בסדר, זה מה שאמרנו. טוב, לכן, מחילה מכבודו, הוא כתב פה מחילה, אז אני ממשיך, מחילה, באמת צריך ללמוד את הסוגיות האלה. טוב, עכשיו למה באמת יש פער? מה קרה, איך יכול להיות שיש ירידה ופירוד? מה? כל הזמן אנחנו מדברים על זה. נראה לי, לא יודע, פה לא זוכר. טוב, בין הנמונה אנחנו מדברים על זה בעיקר גם, באמת. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד, אלא הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת. עכשיו, זה משפט קצת לא ברור, הייתי אולי מוסיף עוד שלוש מילים, רק כדי להבין על מה אנחנו הולכים לדבר, אלא הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת, והיא פגשה במכשולי הדרכים האפלים ברקבוביץ' שבחיי החול, היחידים הציבוריים, גרם לכך ששני המאורות האלה לא ישמשו בכתר אחד. אחר כך המשפט הבא הוא כבר המשך. והמעמד הניסה והנשגב, כבר מה תרמה אותה התקופה, למשל כאן בהמשך, בימי שלמה, בית ראשון, שכן שני המאורות שימשו בכתר אחד, איך זה הועיל אחרי זה לתקופת הגלות. זה כבר ההמשך. אז אם כן, מה גרם לנתק הזה, לירידה, לפירוד? הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת. משפט קצת סתום. מה זאת אומרת? כתרוג של תכונה מעשית קודרת. אז כדי להשלים את זה, לא הספקתי לצלם לפני השיעור, אני מקווה שלא נצטרך. מי שרוצה לכתוב מקור, אני חושב שכדאי לכתוב מקור, עולה תריעה, כרך א', עמוד ח'. זאת הפעם הראשונה שהרב מסביר את הברכה שאנחנו מברכים בדרך כלל, את הפתיחה לכל הברכות, או רוב הברכות, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אז כאן מדובר על מצווה ציצית, אבל זה לאו דווקא על ציצית, כדאי לראות שם, זה מעמוד ו', מה זה ברוך, מה זה אתה, מה זה השם, כל קטע כזה הוא פסקה כאן בעולת ראייה, מה זה אלוהינו, מה זה מלך העולם, ואנחנו נתמקד באשר קידשנו במצוותיו. מה זה אשר קידשנו במצוותיו? ומכוח זה וציוונו. אז הפסקה שלנו היא בקטע האחרון בעמוד ח'. עכשיו יש כאן משפט קצת ארוך, אני אקרא את כולו, אפילו שלושה משפטים, כדי שנבין מה כתוב פה בכלל. הקדושה של ההתמסרות אל העניין הרוחני הטהור, במלוא טהרתו, בתוכן מסולק מכל אחירות, וזוהם רצוני משופל, אולי זה טעות, אולי זה מושפל צריך להיות, אי אפשר לה להיגלות בשום הופעה שבעולם, אפילו הרוחנית שברוחנית, לפי מובנם של בני אדם וכל יציר נברא. זה משפט מזעזע. עכשיו הרב קצת מפרק לנו את מה שאנחנו אצלנו במהלך האידאות. כי ההגבלה היצורית והמועקה החומרית, שתי הגדרות, הגבלה יצורית ואת מועקה חומרית, שני ממדים, היא קוצצת את כנפי הרוח באופן שלא יוכל להתנסה במרום עוז קודשו. אומר הרב, אם הייתה עלייה ואמין האחרונה, מוצא אחרון, איך אני כן יכול להגיע אל הרוחניות שברוחניות בצורה נקייה, תאורה מדויקת וכו'. כי הרי יש כוח באדם שהוא הכוח היותר מדויק, היותר מכוון, הנקרא שכל. אומר הרב, גם השכל האנושי ותוצאותיו מעורבים בהם חלקים אפרוריים של נטיות טבעיות נשפלות. משפט חשוב מאוד, המשפט הזה. שנוסעות את רישומן על ההסתעפות ההשכלית, עד שלא תוכל להיות כבר דועה במלוא החופש בשפרירי מרומי הקודש הטהור. ולכן המסקנה מהנחרצות הזאת, מהתסכול הגדול הזה, היא רק המצוות האלוהיות הן נובעות מאותה הספירה או הספירה המתעלה מכל החוג המוגבל וכו'. וזה מה שאנחנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו. ואח התואר האלוהי, אני מדלג טיפה, ואח התואר האלוהי המופיע על ידי קדושת המצוות, הוא מרום תארת הקדושה המקורית, הבא מאור הקדושה העליונה, החופשית מכל מעצור של מצר וכל מועקה, של איזו הגבלה והכבדה שיעבודית לכל כוח וכל חומר, הוא מקדש אותנו, דווקא הוא. ועוז קבלת חיובו, והוצאת גבורת מפעלו בחיינו המעשיים, אשר קידשנו מצוותיו. בואו נדבר מילים פשוטות כפתיחה קודם כל. יבוא אדם ויאמר, אני רוצה להיות קדוש. חזק וברוך, עד לכאן, עשינו וי, בסדר. משפט שני, היות ואני מכיר את עצמי, אני רוצה לסלול לעצמי דרך איך להיות קדוש. איקס. מה זאת אומרת? האדם לא יכול לסלול לעצמו דרכים להגיע לקדושה. מדוע? כי האדם בעצמו, במהותו, באופיו, המורכב משני הממדים של נשמת חיים, שהיא תאורה, אבל נשמת חיים בגוף, שזה קצת יותר מורכב, היות והגוף, תכף נראה הגדרות יותר מדויקות, חוסם, מפריע, שונה, מתנגן, לכן האדם לא יכול לסלול לעצמו מסלולים שלו באופן עצמי לקדושה. יבוא אדם, בוא נקרא דוגמה פשוטה, דוגמה מצויה. התפילה מעצבנת אותי, אני לא מצליח להתרכז, המילים לא מדברות אליי, אני רוצה להתפלל אל השם איך שאני מבין, במילים שלי. א', נגיד לו, יכול להיות שלפי עיקר הדין, באמת, כל אדם ישראל, גם למען דאמר תפילה דאורייתא לפי הרמב״ם, הנוסח הוא נוסח באמת שכל אחד צריך להתפלל באופן אישי. אבל אחרי שחכמים קבעו מסיבות כאלה ואחרות שיש נוסח של אנשי כנסת הגדולה לפחות לגבי תפילת 18, אז כל אדם מישראל צריך להתפלל לשם במילים האלה. אז אתה עם כל הכבוד לך לא יכול לבטל תפילת 18 ולהתפלל מהלב שלך על הגג במכון מאיר עם כינור, גיטרה וכדומה. לא. כי גם אם נראה לך שאתה תתחבר בדרך הזאת יותר טוב אל השם, אתה טועה. למה? כי אתה מוגבל. כי אני מוגבל. עכשיו בואו ננסה להבין את זה. אני מסביר, ננסה להסביר את זה ממש בצורה מאוד ראשונה, את המשפטים פה. כל זה, מה זה קידשנו במצוותיו? מה זאת הקדושה שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו על ידי שהוא נתן לנו מצוות? אם לא היה נותן לנו מצוות, לא היינו מסוגלים להגיע לקדושה. אשר קידשנו במצוותיו. מה זאת אומרת? הקדושה של ההתמסרות אל העניין הרוחני הטהור במלוא טהרתו. יש מדרגות בקדושה. בואו נלך לאידיאל היותר שלם. קדושה שהיא התמסרות מוחלטת לערכים אלוקיים, נקיים, מדויקים, טהורים, בלי שום סיג, בלי שום לכלוך. כל אחד מאיתנו בחלומות הכי טובים שלו נקווה, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להיות אדם קדוש, מדויק. איפה אורן? אורן פעם אמר לי את זה. כן. קדוש מדויק. קדוש מכוון, בדיוק בדקי דקויות. איך לגלות כל מידה לפי איזה ערך, באיזה מצב וכו'. אז האדם רוצה היה להתמסר אל הקדושה באופן טהור, בלי נגיעה, בלי אינטרסים, בלי שום לכלוך, בלי שום ערבוביה, בצורה מדויקת, מכוונת בתכלית הדקדוק. אז הקדושה של ההתמסרות אל העניין הרוחני הטהור במלוא טהרתו. להיות קדוש טהור. כמו שהגר"א אומר הכוזרי, ספר הכוזרי הוא קדוש, אבל גם טהור. יש קדושה שהיא לא טהורה. יש קדושה שיש בה סיגים. יש קדושה שהיא קדושה נקייה כמו סולת, בלי שום סיג. זה ספר הכוזרי. אז הקדושה של ההתמסרות אל העניין הרוחני הטהור. לפי הפירוש הזה, ההבדל בין קדושה לטהרה, שקדושה זה הכיוון, והטהרה זה הדיוק. אז הטהרה היא תוספת, לפי הסבר הזה, יש בין הסברים אחרים, הטהרה היא תוספת של דקדוק בקדושה. כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, אדם רוצה להיות קדוש. בדרך אל הקדושה הוא רומס הרבה דברים. ושהוא בכלל לא שם לב שהוא מאבד את הקדושה. אז אנחנו רוצים להיות קדושים, ותיאורים, לא רק קדושים, שהקדושה תתגלה בתארה. טוב, יש גם הסברים נוספים. הקדושה של ההתמסרות אל העניין הרוחני הטהור, במלוא תארתו, בצורה מדויקת, מכוונת, עד הסוף, בתוכן מסולק מכל אחירות וזוהם רצוני מושפל, נגיד מושפל. כלומר, הרצון של האדם להגיע לקדושה תאורה כזאת, בלי שום נגיעה, שום אחירות, שום זוהם, שום רצון שפל. הכל נקי בתכלית הנקיות. ממש. נו, עד לכאן אנחנו מסכימים, נכון? כולנו היינו רוצים להגיע למקום הזה. אומר הרב, אי אפשר לה להיגלות בשום הופעה שבעולם. הרב העלה אותנו. הקדושה של ההתמסרות, אל העניין, הרוחני, התאור, אם לא, תארתו. עכשיו אנחנו למעלה למעלה. עכשיו אומר הרב, אי אפשר לה להיגלות. תודה רבה. מה זה אי אפשר לה להיגלות? אז למה הרמת אותי למעלה כדי להפיל אותי למטה? אי אפשר לה להיגלות בשום הופעה שבעולם. המילה בעולם פה היא חשובה. אי אפשר לה להיגלות בשום הופעה במדרגת העולם. אפילו ההופעה הרוחנית שברוחנית שבעולם. לפי מובנם של בני האדם וכל יציר נברא. בני האדם כברואים הם לא אנשים נקיים. עד הסוף. הם לא אנשים קדושים עד הסוף. הם קדושים, אבל לא טהורים. זה ההבדל. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהוריי. אבל הנשמה בגוף, יותר מורכב. לכן הרב צודה היה אומר, כשהתורה אמרה לנו קדושים תהיו, היא אמרה לנו שני דברים. א', אתם בהוויה קדושים, בעובדה, במציאות, ב', לכו תחשפו את זה מהכוח אל הפועל. קדושים. התפקיד שלנו זה לחשוף את זה, ולחשוף את זה בתארה. נגיד את זה ככה. אז האם האדם, מכל כוחותיו הטבעיים, מכוח כוחותיו הטבעיים, אם זה גוף, או נפש, או שכל, שזה הכוח הטבעי היותר עליון שבאדם, יכול להגיע למדרגה של נקיות רוחנית, תאורה שבתאורה? התשובה היא לא. והמשפט הבא מסביר מדוע. אני קורא אבל שוב את המשפט הזה. אז אותה הקדושה כל כך אידיאלית, שלמה, אי אפשר לה להיגלות בשום הופעה שבעולם, כלומר בשום סדר של חיים טבעיים, אפילו הרוחנית שברוחנית. לפי מובנם של בני האדם וכל יציר נברא. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא הגביל אותנו שתי הגבלות. מעצם בריאתנו. הגבלה ראשונה, כי ההגבלה היצורית. ב', המועקה החומרית. אפשר גם את זה להסביר בכמה כיוונים, נסביר את זה באופן ראשוני לפחות. הגבלה יצורית, כשהקדוש ברוך הוא יצר כל יצור, הוא יגביל אותו. אם כן, הגבלה ראשונה, עכשיו אנחנו מדברים על הצמצום, סוד הצמצום. הצמצום הראשון, שהבורא ברא בריאה, שהיא לא לפי ערך הבורא. כלומר, יש הפרש בין בריאה לבורא. דיינו, אם האלוהי הוא נטו נקיות, תהרה, קדושה עליונה, עצם זה שהוא יגביל את הבריאה שלנו וברא אותנו לא כמדרגתו, זה כבר מראה שיש משהו שחוצץ בעד האלוהות הנקייה הזאת. אז קודם כל, מעצם היותנו, מעצם הווייתנו, זה שברא בריאה, לא כמדרגת בורא, כי אחרת אם היה בורא בריאה במדרגת בורא, אז היינו בורא. הרי שאנחנו לא בורא, אנחנו לא אלוהים. אז היות, והוא יגביל את היצירה שלנו, בכך צמצם שהבורא לא ברא כמדרגתו, אלא ברא כמדרגתנו, זה כבר הוכחה ראשונה שאנחנו מוגבלים, שאנחנו מקובצים, שאנחנו מצומצמים. אומנם יש לאדם גודל אדיר, אבל הוא מוגבל. ב', לא סתם שאנחנו מוגבלים, אלא יש גם מועקה חומרית. כלומר, אותה ההגבלה היא פעילה מאוד אצל האדם, באדם. יש לה מאוד מה לומר. זה לא שהקדוש ברוך הוא יגביל אותנו ולא עשה אותנו כמדרגתו. נגיד, בואו נדבר במושגים פשוטים. נגיד, נקרא לזה רוח וחומר. קדושה וחולין. נגיד, נגדיר את זה ככה. נשמה וגוף. סתם לדוגמה. אז א', הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו במדרגתו. ב', אותה מעטפת שהיא בעצם זאת שחוסמת את המדרגה האלוהית, אותה מעטפת היא מאוד פעילה אצלנו. היא מאוד נפקמינה אצלנו. היא מאוד משמעותית. החול, יש לו הרבה מה לומר. הגשם, יש לו הרבה מה לומר. הגוף יש לו הרבה מה לומר, הוא רוצה את שלו, והוא צודק שהוא רוצה את שלו. אם כן, א', אנחנו מוגבלים, ב', אותו החומר שיגביל את הנשמה, הוא מעיק עלינו, הוא מלחיץ אותנו, הוא דוחף אותנו כל הזמן לכל מיני פינות שהנשמה לא רוצה להיות שם. זו עובדה, מי שאומר שזה לא נכון, הוא שקרן. לכן, כי ההגבלה היצורית והמועקה החומרית, כלומר, א', צמצום ראשון, שאנחנו לא אלוהים, ב', שאותו כך שאנחנו לא אלוהים, הוא לא נשאר פסיבי, הוא לא מחכה להדלקה, הוא אקטיבי, הוא פועל מאוד. מה שעשתה נקרא נפש בהמית, היא פועלת. היא רוצה את שלה. כי הגבלה היצורית והמועקה החומרית, היא קוצצת את כנפי הרוח, באופן שלא יוכל להתנסה במרומוס קודשו. אדם רוצה לעוף אל הקודש היותר שלם, ויש שני דברים שמגבילים אותו. קודם כל הוא לא שלם, ואת הכוח החסר שבו רוצה את המזון שלו. אומר הרב, בסדר, אז זה נגיד שזה הגוף והנפש, אבל מה עם השכל? השכל יחסית הוא נקי. אם אדם יושב נגיד בספרייה, שקטה, ועכשיו הוא נגיד הוא מרכז אינטליגנציה 150, בריכוז שאף אחד לא מפריע לו, אולי השכל יכול להביא אותו אל הקדושה העליונה הזאת. כי השכל הוא לא נגוע. אומר הרב, זה לא נכון. גם השכל נגוע. גם השכל האנושי ותוצאותיו מעורבים בהם חלקים אפרוריים של נטיות טבעיות נשפלות. בואו נדבר ברור ופשוט. לפעמים יש אדם שהגיע לאיזושהי מסקנה שכלית מאוד לא נכונה. והוא יודע שהוא טועה. אבל אין לו אומץ להודות שהוא טועה. למה? כי הרבה פעמים אם הוא יגיד שהוא טועה, אז הוא איבד משהו מהנטיות הטבעיות שלו. זה שהוא יצדיק את השקר של ההשקפה שלו, זה בעצם משרת איזשהו אינטרס נמוך אצלו. למשל, כמו פה, גאווה. הוא לא מוכן להודות שהוא טעה. אז הוא עכשיו ייתן לך 32 סיבות. למה הסברה שהוא אמר היא נכונה? למרות שהוא יודע בדיוק שהיא לא נכונה. אלא מה? הוא לא יכול להתגבר על מידת הגאווה שלו. להגיד שתי מילים. סליחה, טעיתי. זהו, הוא לא יכול להגיד את זה. אם כן, גם השכל שלנו נגוע. השכל שלנו לא נקי. הרב במקום אחר אומר, יותר עמוק מזה, שעוד והשכל שלנו רואה קטע, חלק של מציאות, אז עוד אני רואה רק חלק, ממילא זה לא שלם, אז ממילא זה שקר. לכן תורת השם תמימה, משיבת נפש. רק התורה היא תמימה. אבל כל שכל אנושי חוקר קטע. הדוגמה הכי טובה לזה זה פשוט המדע. כשהמדע מגיע למסקנות מסוימות בדורות מסוימים, אחרי 50 שנה התברר דברים שונים. לפעמים אפילו ממש הפוכים. אבל העולם 50 שנה חי על פי הידיעה ההיא, בסדר, התקדמנו מאז. כבר נתייחס רגע לשאלה באינטרנט, אבל לפני כן. גם השכל האנושי ותוצאותיו מעורבים בהם חלקים אפרוריים של נטיות טבעיות נשפלות, שנוסעות את רישומן על ההסתעפות ההשכלית. אם כן, כל מחשבה השכלית שלנו מעורבות בה נטיות טבעיות. נא לא לשכוח, 8 פרקים פרק א', נפש האדם אחת. אם כן, השכלי מושפע מהרצון, מושפע מהדמיון, מושפע מהחושים, מושפע מהזן, מושפע. אז אם כן, יוצא לפי זה מזעזע, שבכל כוחות החיים הטבעיים שיש באדם, אי אפשר להגיע להתמסרות של קדושה שלמה. אז מה עושים? אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא שם אותנו במרכאות, כן, זה צריך להבין מה הוא מתכוון, העולם הזה במרכאות דומה לבור, העולם הזה זה לא בור, כן, אבל נגיד רק כאלה, דומה לבור, והקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, בוא תעלה מהבור. עכשיו, זה לא רק בוא תעלה מהבור, בוא תעלה את כל מה שיש בבור למדרגה יותר עליונה. אז הקדוש ברוך הוא זרק לנו חבל לבור, כך אומר המהר"ל. מה זה החבל הזה? מצוות. מה זה בעצם מצווה? מצווה זה המחשבה האלוהית שמתגלה במצווה שיש כולה כנגד כל המצוות, אי תלמוד תורה, והמעשה האלוהי, שהוא רוב המצוות המעשיות, איך האלוהי יחול פה בטבע. אשר קידשנו רק על ידי מצוותיו. אדם לא יכול להגיע לקדושה מהמקום שהוא נמצא. כי הוא מוגבל יצורית והחומר מעיק עליו. וגם השכל, שהוא כביכול איזה כלי אובייקטיבי, גם הוא נגוע. וגם הוא רואה תמונה חלקית. אם כן, אם אדם רוצה להגיע לקדושה, הוא חייב קדושת המצוות. ואפשר לומר, זה החבל האלוהי מעולם עליון לעולם תחתון, אומר זה בצורה ציורית. זה כמו אדם שנפל או קפץ מהמסוק לניווט בלילה חשוך. אז נגיד במקרה הטוב, שהוא יודע איפה הוא נמצא, ובמקרה היותר טוב, הוא יודע לנו צריך להגיע, הוא מזהה שם באיזשהו מקום באופק או על המפה לפחות. אבל אם אין לו את הכלים שדרכם הוא יצד מהנקודה שבה הוא נמצא כרגע למטרה, אז אין לו מצפן, אין לו מפה. הוא מלל. איך הוא יגיע לשם? המצוות זאת המפה. המצוות זה המצפן. זה המקל הזה שמזהה את המוקשים בדרך. והמקל הזה שיודע להרים את מה שצריך להרים, ולא רק לזהות את הנזק. לכן רק המצוות האלוהיות הן נובעות מאותה הספירה, מאותה הספירה או הספירה, המתעלה מכל החוג המוגבל. זה אשר קידשנו במצוותיו. אם כן, הכרחי שיהיה נתק בין אידיאה האלוהית ללאומית. למה? כי כל מה שהוא טבעי, חומרי, הרב אומר במקום אחר, ממרי הראייה, במאמר שנקרא, אם אינני טועה, חג הביקורים, חג השבועות, שהיצר הרע במרכאות שיש באדם הפרטי הוא כסף קטן לעומת היצר הרע שיש באדם החברתי. יצר הרע לאומי זה יצר הרע הרבה יותר גדול מיצר הרע פרטי. ושם הוא מסביר את הסיבות לזה. כך גם הרב אומר, עכשיו נזכר בהקדמה לשבת הארץ, שאם היחיד צריך פעם בשבוע ליצור פרופורציות נכונות בין ימי המעשה אל הקודש, ולכן הוא קיבל את השבת, אז מה שהיחיד צריך את השבת זה כסף קטן לעומת מה שהציבור צריך את שנת השמיטה. כי היצר הרע הלאומי, באופן טבעי, הוא מסביר מדוע, אבל כרגע לא נתעכב על זה, הוא יותר חמור מהיצר הרע של הפרט. דרך אגב, בזה רווחנו משהו גדול. שמי שאומר, תראה איך מדינת ישראל נראית, נענה לו תשובה, ואתה, אין לך יצר הרע. פתרת את היצר הרע הפרטי שלך? לא. וכדי מסתכל במראה, אתה מבסוט מעצמך בבוקר? כן. אבל אתה שלם? אתה מושלם? לא. אז למה אתה מבסוט? כי אתה מבין שאתה לא טהור, אתה נשמה בגוף, אז זה מורכב. התכונה המעשית הקודרת. אז נגיד לאותו אדם, תכפיל את זה פי מיליון, כשמדובר ברמה של חברה. אז מה אתה בא בטענות? מי שבא בטענות איך נראית מדינת ישראל, שאוהב טענות קודם כל לעצמו. דבר ראשון. אבל זה גם נושא בפני עצמו. לכן נחזור אלינו. כבר שאלות, רק שנייה אחת. אלא הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת. הקדוש ברוך הוא תיקן אותנו, יצר בנו תוכן, שהרב קורא לו כאן מעשי, קודר, גם מקביל וגם מעיק. ולכן הדרך היחידה זה באמת מצוותה. אם כן, האם תמיד תופיע האידאה האלוהית והלאומית במעמד שווה, כירח שלם, כתר אחד? לא. למה? כי זה טבעו של אדם, זה טבעו של עולם. שיש נתק. בואו נגיד את בצורה פשוטה, אני חוזר למשל, לדוגמה מקודם. כל אחד מאיתנו, כל החיים פול ווליום? לא. יש לנו זמנים שבהם אנחנו יותר בווליום. יש זמן איכות, יש זמן כמות. זמן האיכות הוא מאוד חשוב. אבל לא כל החיים, אנחנו איכות, איכות, איכות. לא. זמני האיכות, א', מגלים לנו מי אנחנו באמת, וב', יוצרים את הרושם לעתיד, שאותו זמן כמות, גם הוא יהיה לאט לאט יותר זמן איכות. אז כל החיים שלנו מחולקים ככה. אופיר מנתניה שואל, חזרה בתשובה עלולה להגביל חיים. אדם שלא ינתב עצמו בדרך הדת עלול להגיע למחוזות לא נכונים בריחוק מהעולם והחיים. בנוסף על כך, איך חוזר בתשובה יכול להשתלב בחיים המעשיים שכל כולו מתרחק מגשמיות לרוחניות? שלוש מילים אני עונה ברצינות, בלי לצחוק או להצחיק. בוא למכון מאיר. זהו. אופיר מנתניה, אתה מוזמן למכון מאיר. כדי ללמוד תורה גדולה, תורה שלמה, תורה שמתחברת ומקדשת את החיים, אלא שבשלב ראשון, יכול להיות, ברמה מעשית, היא באמת תגביל אותך קצת, אבל באופן עקרוני, רעיוני, ובעזרת השם גם אחר כך מעשי, היא תפאר את כל כוחות החיים, ולא תצמצם. בדיוק הפוך. כן. מתי התחיל הניתוק הזה? כשאדם הראשון נברא. בוא נשאל שאלה מצחיקה. כמה דקות אדם הראשון היה אדם הראשון לפני החטא? למה השאלה מצחיקה? כי בגן עדן זה לא עניין של דקות. נכון? אבל איך שאנחנו פוגשים את אדם הראשון? טאק, חטא. בוא נגיד את זה יותר עמוק על פי המקובלים. בראשית ברא אלוהים את השמיים, עולם רוחני, ואת הארץ, עולם טבעי. התוצאה, והארץ הייתה, בואו ובואו. כן, זה לא כמו שציירנו אצל הגננת. ציור ראשון, איזה קשקוש, טוב עבור. ציור שני, הדברים מתחילים להסתדר. הפוך. כשיש מפגש בין שמיים לארץ, התוצאה, טוב עבור. הדוגמה שתמיד אני מזכיר בהקשר הזה, כשיש כוס שיכולה להכיל, נגיד, שליש ליטר, ואתה תמזוג לתוכה, נגיד, מים, תה, בכמות של ליטר, אז שליש ליטר יהיה בתוך הכוס, והשאר יהיה בחוץ. עכשיו, דוגמה יותר טובה מהדוגמה הזאת. אם הכוס הזאת יכולה להכיל נגיד מים ב-50 מעלות צלזיוס, ותשפוך לתוכה מים של 100 מעלות צלזיוס, מה יקרה לכוס? תתפוצץ, שבירת הכלים קוראים לזה. אם כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ממילא, והארץ הייתה טוב עבור. ברור. הארץ טוב עבור זה ממילא, כשהקדוש ברוך הוא הכניס אלוהי ללאומי, באופן טבעי הלאומי יתפרק. כי אין לה כלי, אין לה לאומי כלי לקבל את האלוהי. הצליח ברמה מסוימת.
אבל זה
בסוף, בסוף, כשנגיע לסוף זה יצליח. זה יצליח עוד פעם, זה יצליח בתמצית עקרונית. בתמצית עקרונית זה יצליח. כי בגרעין זה מקור אחד. כי בגרעין האלוהי והלאומי באו מאותו מקור. אני מציע, בוא נשמור את זה. מה קרה בימי שלמה? אני מציע, אמנם קמולה, זה דור המדבר, בוא נשמור את זה להמשך. מה? שלמה, עוד פעם. כאן יש טעות, סליחה שאני אומר, טעות קריטית. כשאנחנו לומדים על מלכי ישראל, זה לא אדם יחיד, זה מלכות ישראל. דוד המלך הוא לא אדם פרטי. דוד המלך זה כלל ישראל. מלך שקול כנגד כל ישראל. משה רבנו זה לא אדם פרטי. משה רבנו זה כל ישראל. כי אם אתה תגיד שמשה רבנו הוא אדם יחידי, אז איך אתה יושב על הכיסא הזה בכזאת נחת? כשאתה קראת, לא יודע כמה פעמים, שהמדרגה האלוהית החמישית שבבריאה היא מדרגת ישראל, והדוגמה שמזכיר שם רבי יהודה הלוי היא משה. כי לפי הקושיה שלך, אני ואתה ומשה, זה שני דברים שונים. אז מה ראה ממשה? אדם יחידי, מתאור חד פעמי. אלא משה שקול כנגד כל ישראל. כלל ישראל התמצא בפועל אצל משה רבנו. לכן הם לא אנשים יחידים, לכן שלמה המלך הוא לא יחיד. שלמה המלך הוא תמצית האומה. לכן חזקיהו היה צריך להיות משיח, ולא אמר שירה, לכן לא נעשה משיח. הטעות לא הייתה צריך חזקיהו. חזקיהו ביטא מצב של אומה. אותו דבר, עם ישראל במלחמה האחרונה, זה לא מפקדים, רמטכ"ל, ראש ממשלה. עם ישראל במקום הזה. עם ישראל במקום הזה, המלחמה נראית ככה. בסדר? טוב, קובי שאלה האחרונה, כי קצת מאוחר.
אני חושב בסוף שמונה פרקים, שמשה רבנו, המסך האחרון, הוא היה הכי קרוב לעניין האלוהים, והמסך האחרון היה השכל שלו.
נכון.
אז כל מה שלמדנו עכשיו,
זה השכל הזה. בדיוק, נכון. טוב, נמשיך בעזרת השם, שבוע הבא. יישר כוח. רבותיי, מי שלא יודע, אני מזכיר שוב, שבת הבאה, שבת בשלח, שבת מכון גדולה, לפני כן יום שני, יום הורים, מי שיש לו בעיה, נשמח להרים טלפון. מוצאי שבת הבאה, רק שנייה אחת, מוצאי שבת הבאה, עושים משהו מיוחד, מלא ומלכה, לכבוד החבר'ה שלנו שחזרו מהמלחמה, יהיה מעמד, אני מקווה, מרגש, הרבנים יהיו, ויגיעו אנשים שהיו גם במלחמה, חבר'ה שלנו אולי ידברו. אז יהיה במוצאי שבת, כנראה 20:00 בערב, מוצאי שבת בפרשת בשלח, כנראה, בעזרת השם.